פה יש לנו עוד 4 ימים בערך, נכון? יום וב. וב כבר נגמר, יש לנו זין חטא שלו, 3 ימים ביום כיפור. חשבתי לא ללמוד היום כשיעור הרגיל, ללמוד משהו על יום כיפור. יש לנו היום 10 ימי תשובה. הם לא נקראים 10 ימי חרטה. שמתם לב פה? נקראים 10 ימי תשובה. תשובה מורכבת מחרטה ומקבלה על האבא. אבל עיקר התשובה היא לשוב אל השם. לא כל כך החרטה כמו לשוב אל השם. ואדם לא מתחרט על מה שהוא עשה אם אין לו את המשיכה להתקרב להשם. מתי אדם מתחרט על מעשה שהוא עשה? מתי בן אדם מתחרט? זאת שאלה. סתם בן אדם שעושה משהו, אני לא מדבר על בן אדם שיש לו קונפליקטים וכל דבר שהוא עושה הוא חושב שהוא עושה לא טוב. יש אנשים כאלה גם כן צריכים ללכת לטיפול. בן אדם נורמלי, שטוב לו בחיים והוא שמח, מתי הוא מתחרט על דבר שהוא עשה?
כשהתוצאות,
זה אופן אחד. לפעמים התוצאות יכולות למצוא חן בעיניו. הוא רימה מישהו והוא הרוויח, הוא לא הפסיד, כן? עכשיו, מדוע הוא מתחרט?
מישהו לא היה נאמן לעצמו.
כן, הוא מרגיש שהוא לא עשה את הנכון. זאת אומרת שצריך להיות לו איזושהי הרגשה, איזושהי תחושה, מה זה הנכון. אם אין לי שום תחושה מהו הנכון, אז אני יכול להתחרט רק מתי שהפסדתי. כן. אם יש לי את התחושה מהו הנכון, אני יכול להתחרט אפילו מתי שהרווחתי, לא עשיתי את הנכון. וכשלא עשיתי את הנכון, אז אני פגעתי במישהו אחר, אבל פגעתי בעצמי יותר. מה המשמעות שאני פגעתי בעצמי? מי זה העצמי הזה שפגעתי בו? שיקרתי אותך, גנבתי לך את כל הכסף. מה פגעתי בעצמי? יש לך עכשיו יותר כסף. מי זה העצמי הזה שפגעתי בו כשעשיתי עוון, כשעשיתי חטא? חיללתי שבת. נהניתי, נסעתי לים. מה? איפה פה פגעתי במשהו טוב? אני צריך להבין כאן את העומק של הטוב. כדי לחזור בתשובה, צריך להכיר את השם. צריך להכיר את גדולת השם, את אחדות השם, את הקדושה של התורה, את המעלה של נשמות ישראל, את התפקיד של עם ישראל ואת התפקיד שלי. בלי כל הגורמים האלה ביחד, החזרה בתשובה זה סיסמה ריקה. זה אווירה כזאת, באים לבית כנסת, אומרים אבל אנחנו חטאנו וכל זה, ונסחפים באווירה, ויש איזה ניגון כזה מושך את הלב, ואחר כך זה לא מחזיק מעמד. ועל זה צריך לדבר הרבה. יש, בשביל זה חיפשתי לקוטי מהר"ן קודם, אבל זה לא עקרוני שיהיה לי דווקא את הספר. יש בלקוטי מהר"ן בתורה ו', יש תורה על סוד כוונת אלול. בתורה ארוכה ועמוקה יש שם הרבה הרבה עניינים, ואחד מהיסודות של התורה שהוא מסביר שם בצורה מיוחדת, הוא מסביר שם את הסוד של רצו ושוב. המושג הזה רצו ושוב הוא מושג מהתנך, מספר יחזקאל, והחיות רצו ושוב, החיות רצו ושוב כמראה הבזק. והמושג של רצו ושוב בחיים שלנו יש לו לפחות 2 פירושים. יש פירוש אחד של רצו ושוב, שרצו זה השתוקקות וכיסופים, ואם הרצו הזה יימשך עד אין קץ, האדם פשוט נפשו תצא ממנו וזהו, הוא יישאר כאבן דומם, הגוף יישאר כאבן דומם והנפש תצא, הנפש תשוב אל האלוקים אשר נתנה בטרם זמנה, כשעדיין לא הגיע הזמן והשם לא רוצה. זה כמו חייל שבורח מהחזית לפני שנגמרת המלחמה, יש לך תפקיד בעולם ואתה צריך להישאר פה, ועל כן מגיע השוב. השוב הוא שאדם אומר לעצמו, אני באמת מתגעגע ובאמת נכון, אבל יש לי פה תפקיד. זה סוג אחד שרצה בשוב, ועל זה הוא לא מדבר שם, זה מדובר במקומות אחרים. יש סוג אחר של רצה בשוב, שזה דומה למה שקוראים היום, אני לא יודע אם שמעתם, יש דבר שנקרא שעון ביולוגי, מכירים את זה? אז יש שעון ביולוגי של 24 שעות, כל איבר עובד יותר קשה בשעה אחרת של היממה. זה מצוי לפי סטטיסטיקה. רוב התקפי הלב קורים בשעות מסוימות, רוב התקפי הקיב קורים בשעות אחרות וכן הלאה. האדם מגיב לשעות היום, לאור, לחושף. רוב הפטירות הם בלילה, הם פטירות בדרך הטבע, שאדם נפטר מן העולם. יש לזה, יש משמעות לזמן בביולוגיה של האדם וגם בביולוגיה של בעלי חיים, זה ברור. יש שעון ביולוגי יותר ארוך, חקר את זה דוקטור שמואל שטרנברג ממכון ויצמן, הוא כבר לא איתנו, נפגע בתאונת דרכים, נקטו לו הרגליים, אחרי כמה שנים הוא נפטר. הוא התחיל לחקור את זה, בני משפחתו פרסמו אחר כך חלקים מהמחקר שלו, זה מאוד מעניין. זה בערך על ציר של 4 שבועות יש מין דבר כזה כל הזמן. הבן אדם הוא לא אותו בן אדם. דיברנו על זה לא מזמן, לפני שבועיים, נדמה לי 3, דיברנו על זה שאם בן אדם ישאל את עצמו את אותם שאלות כל בוקר, זוכרים? הוא יקבל כל פעם תשובות אחרות. וזה בהכרח כך, וזה גם תנועה של רצה ושוב. יש לפעמים שאם ישאלו בן אדם קם בבוקר, על הבוקר ישאלו אותו, מה אתה רוצה באמת? מה פירוש, מה אני רוצה באמת? להיות עבד להשם יתברך. זו התשובה הספונטנית שלו, זה יצא לו מהבטן. יום אחר הוא יקום, שבוע אחרי זה, יכול להיות אפילו יום אחרי זה, מה אתה רוצה באמת? אז הוא יגיד, אני רוצה כסף, אני רוצה אוטו, אני רוצה כבוד, אני רוצה כל מיני דברים. אותו בן אדם, וזה לא שקר, זה לא שיש לו פיצול אישיות. יש כל מיני כאלה שאומרים, הבן אדם הזה עוד לא הגיע לאחדות פנימית, אין עוד מרכז כובד פנימי, הוא פעם ככה, פעם ככה. זה הטבע של האדם. הטבע של האדם שנמצא בעלייה וירידה. יש לו גלים, כמו גלי הים. הוא מלביש את זה שם על מחזוריות של 28 יום. זה המחקר שלו. אני לא יודע אם זה טוטלי על כל האנשים בעולם, איך אפשר לבדוק דבר כזה. אבל יש עליות וירידות אצל כל אחד. לא תלוי במספר שעות השינה, ולא תלוי אם אתמול אכלתי טוב. בלי כל הדברים האלה יש גם עליות וירידות אצל בן אדם, תוך כמה ימים אפילו. זה גם נקרא רצו ושוב. זה רצו ושוב שקורה במעמקי הנפש בלי התערבות של המודעות שלנו. אנחנו מקבלים רק את הפלט, רק את התוצאה. התוצאה שלפעמים אנחנו מגיבים כך, לפעמים מגיבים אחרת. לפעמים אנחנו בראש גדול, לפעמים אנחנו בשיא הקטנוניות. אותו בן אדם. יש גם עוד הבדלים, עוד, זה לא בדיוק רצו ושוב, אבל מישהו פעם אמר לי, הוא בן אדם שהוא עוזר למסכנים, הוא מתפרנס מזה גם, הוא עוזר למסכנים עם הרבה סימפתיה, הוא אומר לי, תשמע, עם המסכנים אני הבן אדם הכי טוב בעולם, אבל עם הילדים שלי יותר קשה לי. מכירים את זה? זה דבר מאוד ידוע. זה גם סוג של תגובה שונה אצל אותו בן אדם למצבים שהם בעצם אמורים היו להיות דומים. עכשיו הוא מסביר שם שהיות שזה בהכרח שכך יהיה, זאת אומרת אנחנו הרבה פעמים בתוך טרנס של תשובה או של עבודת השם, אנחנו מגיעים לשיאים מאוד גבוהים, ואנחנו באמת מחזיקים את השיאים האלה כמה ימים וכמה שבועות, ובשיאים האלה כל שורה בכל ספר קודש היא מיד מעוררת את הרגש שלנו בצורה מאוד עמוקה. זאת אומרת, אני מגיב לא להבנה של המילים. בן אדם יכול להגיב להבנה של המילים תמיד, אם הוא רק מבין את השפה שבה כתובים הדברים, אז הוא מגיב להבנה שלהם, אבל הוא מגיב לרגש שלהם, לא רק להבנה. הוא מגיב ספונטנית לרגש. הוא אומר, אתה גיבור לעולם השם, אז... זאת אומרת, בזמן אחר זה עבודה. זה עבודה, לקחת סידור ולהסתכל ולהגיד מה המילים האלה עושים לי מבחינה רגשית. זה עבודה של ריכוז. ואז זה מגיע, זה מיד מגיע, זה לא עבודה גדולה, אבל זה עבודה, צריך תשומת לב. לך אמר משה רבנו, שימו לבבכם אל כל הדברים האלה. יש דברים האלה ויש תשומת לב לדברים. אפשר לשים לב, אפשר לא לשים לב. יש לפעמים שבן אדם נמצא בהיי, במדרגה גבוהה, אז הוא בלי שהוא ישים לב באופן מיוחד, הדברים מדברים אליו, אומרים לו, הם מדברים לפן הרגשי שבו. הוא מיד מתחבר לזה, הוא מתרגש. ואחרי שעובר כמה זמן כזה, ואז הוא, אם הוא לא, עדיין חסר ניסיון, אז הוא חושב שזה כבר יתמיד אצלו לעולם ועד. הוא חושב שהוא כזה, הוא מאמין באמונה שלמה שהוא כזה. אבל אחר כך מגיע הזמן השני, וככה זה הטבע, והכל פתאום נעלם לו. הוא קם בבוקר יום אחד, והוא לוקח את הדברים עוד פעם ביד, והוא רואה שזה שום דבר. הוא צריך עכשיו להתחיל לעבוד קשה, בדיוק כמו שהוא עבד קשה לפני חודש. מה הוא עושה? לפני חודש לא היה לו בעיה עם זה, הוא חשב שככה זה צריך להיות. עכשיו, אחרי שהוא כבר היה במקום אחר, זה כבר לא מתאים לו יותר. זה כבר לא מדבר אליו. הוא יודע איך עומדים בתפילה, הוא יודע איך קוראים תורה, הוא יודע, הוא היה שם. ועכשיו רוצים עוד פעם להחזיר אותו למין מצב כזה של יובש. אז זה לא מצא חן בעיניו, אז מה שהוא עושה הוא אומר, עזוב, זה לא בשבילי, עכשיו אני במצב כזה, אני אחכה. עוד חודש כנראה יחזור לי. אז הוא זורק את זה, אבל אין וקום. בינתיים הוא ייכנס לדברים אחרים, ודברים אחרים ידברו אליו גם מתי שהוא נמוך, ייתכן שהם ידברו אליו דווקא מתי שהוא נמוך. כי מתי שהוא נמוך הוא שייך יותר לדברים נמוכים. ואז הדברים האלה יכולים לקרקע אותו, ואין לו שום סיכוי לעלות חזרה. ועל זה רבי נחמן אומר שם, באותה תורה שדיברנו, בתורה ו', הוא אומר שבן אדם צריך להיות בקי. הוא מסביר את זה על פי קבלה גם, מה פירוש המילה בקי. בקי זה ראשי תיבות ייחוד ברכה וקדושה, זה שם קדוש, קוף י' ב', ויעבור את מעבר יבוק. אבל בפשטות, בלי להיכנס לפן הקבלי של המושג בקי, אולי נסביר את זה טיפה קצת יותר מאוחר. בפשטות אצלנו יש עניין של להיות בקי, אומר להיות בקי בהלכה. מה פירוש בקי בהלכה? הוא קורא את המילה הלכה עם חיריק מתחת ללמד. להיות בקי בהליכה, שבן אדם לא יאבד את ההליכה שלו, קרי את ההתקדמות שלו, בין אם הוא בגבוה ובין אם הוא בנמוך, בין אם הוא ברצו ובין אם הוא בשוב. אז בגבוה הוא צריך לדעת שהוא צריך להתקדם. בגבוה לפעמים הוא יכול לחשוב שהוא כבר לא צריך להתקדם, כבר גמר את הדרך, אז הוא מאבד את ההליכה, הוא מפסיק לרצות להתקדם יותר, אז הוא לא בקיא בהליכה. הוא כבר יושב עם זרי דופנה, הוא כבר קיבל כבר את הצלש, כאילו, כבר זהו, עשו אותו כבר לגדול. אז הוא צריך לדעת שזה לא נכון, שהקדוש ברוך הוא אין סוף ותמיד אפשר להתקדם יותר. וגם צריך להיות בקיא בהליכה כשנמצאים בזמן של השוב. מה זה הזמן של השוב? הזמן של השוב זה רוב הזמן שלנו. רוב הזמן שלנו, הזמן של ארוחות צהריים וארוחות ערב, וכל מיני דברים קטנים, וקניות וכלים ושטיפות וכל עבודת היום יום, זה הכל הזמן של השוב, הדברים הרגילים, היום יומיים. שם צריך להיות בקיא. מה הבקיאות שם? מבחינה מעשית הבקיאות שם היא בקיאות שהיא תלויה מאוד מאוד בהשקפת עולם של הבן אדם. מאוד. תכף נסביר את זה, אבל קודם כל מבחינה מעשית, מה זה אומר הבקיאות שם? הבקיאות שם אומרת, תעשה מה שאתה יכול, תעשה כמיטב יכולתך. אתה לא יכול לעשות הרבה, תעשה קצת, אבל תעשה מינימום, אבל תעשה, אל תרד ממה שאתה יכול. למרות שזה לא מוצא חן מעיניך וזה לא לפי כבודך, אז תוותר על הכבוד שלך. כי אם לא תוותר על הכבוד שלך, ייתכן שתישאר בלי כלום לגמרי. זאת אומרת שכאן מדובר על בן אדם שלא הולך, לא בגלל שהוא חושב שהוא הגיע, הוא לא הולך בגלל שהוא חושב שהוא לא יגיע לעולם, שאין טעם ללכת. הוא מרגיש את עצמו שהוא הולך בעיגולים, הוא לא מתקדם. הוא אף על פי כן, אתה את שלך תמשיך, תלך. אולי בפסיעה אחת תוכל לשבור את העיגול הזה ולהתחיל להתקדם קדימה. יש בזה עניין גדול, דווקא כשבן אדם עושה את מה שלא מתאים לו. יש משל בספר תורה אור של בעל התניה, מכירים את הספר הזה? יש איזה ספר טוב. הוא מביא שם משל, הוא אומר היין, כשרוצים להוציא אותו מהענבים, צריך ללחוץ על הענבים וכאילו לדכא אותם כדי להוציא מהם את היין. כל זמן שהם שלמים והם חלקים, אז הם עגולים, ככה הוא כותב, הם עגולים וחלקים ושלמים ושום טוב לא יוצא מהם. זאת אומרת, אתה יכול להיות עגול וחלק ויפה, אבל כל זמן שאתה לא מכניע את עצמך. אז פעם מישהו הסביר, שמעתי מישהו הסביר הסבר מאוד יפה, הוא אמר, תארו לעצמכם שמשהו מיקרוסקופי הולך לטייל על ענב, לא בדיוק מיקרוסקופי, אפילו כזה, משהו כזה קטנצ'י, הולך לטייל על ענב. זה איזה יחס כזה, כמו שבן אדם הולך לטייל בכדור הארץ. כשאנחנו הולכים, צועדים באיזה שטח עם סירה בים, או בשיירה במדבר, ואין שום סימני דרך, אנחנו הולכים, אנחנו רואים אופק. אם לא למדנו בבית ספר שכדור הארץ הוא עגול, אז אנחנו לא יודעים, הוא נראה לנו שטוח. עכשיו, אנחנו יכולים ללכת, לעבור את כל 40 אלף קילומטר של של הקוטר של כדור הארץ ולעבור אותו 10 פעמים, ואם אין לנו סימני דרך ועל ענב אין סימני דרך, אז אותו יצור מטייל על הענב, הוא חושב שהוא מתקדם, אבל הוא לא מתקדם אף פעם. מתי הוא מתקדם? מתי הוא ידע? מתי? כשהוא ירד מזה והוא ילך הצידה, כן? הוא צריך לשבור את הרוטינה הזאת של החלק ושל המתגלגל ושל ה... למה הדבר דומה? מה הנמשל מזה? הנמשל מזה זה הרגלים שלנו. יש לכל בן אדם את ההרגלים שלו, את האזורים שבו יש בו נוח. אנחנו לא בני נוח, אנחנו בני ישראל. למרות שגם ישראל הוא בן של נוח, אבל כך כתוב בתלמוד. כשמדברים על בני נוח, מדברים על הגוי, לא מדברים על יהודי. כנראה שיהודי לא מחפש להיות בן נוח. ברגע שאני שובר את הנוחות שלי, אז זה עוזר לי הרבה להתחיל להתקדם באמת. כאן מזמנים לי מן השמיים, זה פשוט, זה צ'ופר, זה מתנה. ארגנו לי ירידה כזאת ששום דבר לא נוח לי. כדי לעשות את הדבר הכי פשוט אני צריך לשבור את הנוחיות שלי, כי עכשיו נוח לי לבהות, לשכב ולבהות ולא לעשות שום דבר. היות שאתמול הייתי כל כך גבוה ועכשיו אני נפלתי כל כך נמוך, אז הכי נוח לי זה לשבת כמו הוא שם בדיר אל בלח על המדרכה עם הנרגילה. אם ראיתם פעם, מי שזכה להיות שם בתקופה שעוד הסתובבנו שם, אז זה ככה, זה לשבת כל היום לא לעשות שום דבר. איך אמר הבדואי? אני כבר עכשיו שום דבר, מה אני צריך להיות? אני צריך לעבוד קשה ולהיות עשיר ולהיות שר ולהיות וזיר ולהיות סולטן, ומה אחרי זה? שום דבר. אז אני כבר עכשיו שום דבר. אז יש גישה כזאת, ויכול להיות אפילו פילוסופיה שלמה מסביב לגישה הזאת. בעבודת השם הגישה הזאת היא לא נכונה. בחיים, כדי לא לרוץ אחרי המותרות, זה גישה מאוד נכונה. עדיף להיות שום דבר לכתחילה, מה צריך לעבוד קשה בשביל להיות בסוף שום דבר? אבל כשמדובר על עבודת השם, זה שאלה של השקפה, זה מה שאמרתי קודם. מה כאן הנקודה של ההשקפה? הנקודה של ההשקפה זה שצריך להבין שהקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם בגלל ששיעמם לו. איך אמר הזה מהמערכונים? היה עדיף שהיה פותר תשבץ, היה פחות בעיות. משעמם לך, תפתור תשבץ. מה אתה בורא עולם? בעולם יש רק צרות. כן, אז זה לא ככה, זה כפירה גמורה להגיד ככה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כי יש לו בזה כוונה פנימית, והכוונה שלו זה אנחנו. התכלית של בריאת כל העולמות, שאין לנו בכלל מושג מהעולמות העליונים, אין לנו מושג. אפילו כשלומדים קבלה ולומדים חסידות ולומדים על כל העולמות העליונים ועל כל דבר מראים משל מהנפש, וממש אפשר לחשוב שמבינים את הכל, אז את כל ההבנה שלנו זה כל העולמות העליונים, איך שהם משובצים בתוכנו. יש בתוכנו, יש נציגות לכל עולם. יש בתוכנו, יש את עולם האצילות, את עולם הבריאה, את עולם היצירה, את עולם העשייה. את העולמות האלה אנחנו יכולים להבין. אבל את העולמות כשלעצמם אנחנו לא מבינים שום דבר. המקובל הכי גדול, כל דבר שהוא בתוך הגוף, אין לו השגה. יש לו השגה מרחוק. יש השגה במשל שמתאים לגמרי לנמשל. אבל בנמשל אין לו השגה. לא יכול להיות לו השגה, כי הגוף מסתיר. ואם הייתה לו השגה, זה היה מזיק לגוף שלו. לא מדבר על כאלה יחידי סגולה שזיקחו את הגוף, כמו רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, אבל בן אדם שלמד בגלל שיש לו הרבה שכל, הוא לא יכול להבין את העומק של העולם העליון. וזה גם לא עניין בדיוק של להבין, זה עניין יותר של להרגיש. והעיקר מה שצריך להרגיש שם, זה להרגיש את העושר הרוחני, לא בדיוק את העניין האינטלקטואלי, את העושר, את העומק של החוויה ושל ההוויה. אין לנו שום אפשרות, שום גישה לעניין הזה. והדברים האלה הם הרבה יותר גבוהים מאיתנו. אנחנו עומדים מול הדברים הגדולים האלה ממש כמו, איך אומרים, כתוב ברמב"ם בהלכות דעות. רמב"ם יש פה משנה תורה. אני לא זוכר בדיוק את הלשון. כתוב שם כשאדם מתבונן בתחילת, לא בהלכות דעות, בהלכות יסודי התורה, זה היסודות של התורה, כשאדם מתבונן בגדולת השם, טוב, לא משנה. בתוכן אני זוכר, אני רציתי להגיד את המילים, אני לא זוכר אותם. כשאדם מתבונן בגדולת השם, אפילו ממה שהוא יכול כן להבין, יש חלקים בגדולת השם שאנחנו יכולים להבין. אנחנו רואים שמש, ירח, כוכבים, רואים דומם, צומח, חי, מדבר, זה גדולה ענקית. אבל כשאדם מתבונן בגדולת השם שיכול להבין, אז הוא רואה כמה שפלה וקלה דעתו, כמה הוא משקל נוצה, כמה הוא שום דבר. כן, ואף על פי כן אומרים לנו, אנוכי עשיתי ארץ, זה פסוק, אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות כדי לברוא עליהם את האדם. האדם הוא תכלית, הוא התכלית של הבריאה, לא רק שהוא נזר הבריאה יחסית לבעלי חיים או משהו כזה או לצמחים, הוא נזר הבריאה בכלל. מדוע הוא נזר הבריאה בכלל? בגלל שבעולמות עליונים עם כל הגדולה שלהם, הגדולה האמיתית ניתנה לנו. מהי הגדולה האמיתית? בחירה. למי יש בחירה? להשם יתברך ולנו. לא למלאכים, לא לנשמות בגן עדן, לא לספירות העליונות, אפילו לא לאור שלפני הצמצום. בשום דבר אין בחירה, רק לנו. ככה משמע מהמדרשים.
מהלך נענש, כאילו עשה...
כן, כן, נכון. זה בדיוק הנקודה שאי אפשר להעביר ראיה להלכה מדברי אגדה. יש פן כזה, אבל מה שמדובר, כמו שאומרים, מבחינת ההשקפה שאנחנו צריכים להאמין בה ולחיות איתה, אז הבעל בחירה בתכליס, היחיד, כתוב גם על הארץ שהתקללה, כי היא לא הוציאה בדיוק את מה שהשם אמר. זה הכל מדרשים, זה כמו סיפור בסיפורי מעשיות, שצריך להבין אותו. שהוא כתוב בצורה, זה קוד, זה לא ככה. אבל העניין הזה, מה שכתוב, נגיד, מה שכתוב בדרך השם, או בכל מיני ספרים שמעצבים את ההשקפה היהודית, זה כמו שאומרים מההלכה. אז הבעל בחירה היחיד זה האדם. כל אדם, גם גוי, יש לו בחירה. אחרת הוא לא היה מצטווה. אי אפשר לצוות על אדם שאיננו בעל בחירה, אי אפשר להעניש אדם שאיננו בעל בחירה, וגם אי אפשר לתת שכר למי שאיננו. אפשר, אבל לא, זה לא שכר. אפשר סתם לתת לו, זה לא שכר. אין את ה... לא שכר ולא עונש ולא אחריות, שום דבר, הכל הולך עם בחירה. והגוי יש לו בחירה אפילו להתגייר, ואז הוא יקבל בחירה על הרבה יותר מצוות. ואז הוא יקבל בחירה על דבר נוסף, הוא יקבל בחירה גם על בכל דרכיך דאהו. כי אצל יהודי כל דבר הופך להיות מצווה אם הוא עושה אותו לשם שמיים. אז זה יש רק לנו, מעלה הגדולה הזאת. עכשיו, המעלה הגדולה הזאת היא פלא, והיא פלא כפול. כתוב כך, כתוב בליקוטי ההלכות, רבי נתן כותב שהבחירה היא הפלא הכי גדול בכל העולמות, הבחירה שלנו. דרך כלל, איך מסבירים את זה? מדוע הבחירה שלנו הפלא הגדול בכל העולמות? למה הבחירה שלנו הפלא הכי גדול? מה יש? מה? לא כל כך פלא שאנחנו בוחרים. מה הפלא? שאפשר מה? את הבחירה נגד עצמנו, נגד רצון השם. תודה רבה. נכון? ואנחנו מצליחים לעשות דבר שהשם לא רוצה שהוא יהיה. זה פלא. יש פלא עוד יותר גדול. אני לא יודע אם הוא יותר גדול, אבל הוא פלא בתכלס, אצלנו בלב, הוא פלא עוד יותר גדול. תראו לעצמכם, בואו ניקח דוגמה, תראו לעצמכם, אתם זוכרים, מי זוכר את המאזניים הישנות? הישנות, לא זה עם המחוק, זה גם כבר ישן. את אלה עם שתי הכפות, לא של הערבים עם המות, רק את האירופאים. זוכרים? מי זוכר?
עדיין שוקלים בחתנים,
הערבים. כן, הם שוקלים עם המות.
לא,
יש גם את אלה. מה שהיהודים אחרו להם כשהפסיקו להשתמש בזה. אז יש שם נצרה, יש שם, קשה להסביר את זה למי שלא ראה אף פעם את המאזניים האלה. יש שם נצרה בתוך המאזניים שאפשר לנעול את הנצרה ואז שתי הכפות נשארות למעלה, לא משנה מה שתעשה איתם. זאת אומרת, אתה יכול לשים על צד אחד 5 קילו, על צד אחד נוצה, אתה יכול לשים 10 קילו, צד אחד נוצה, זה יישאר שווה וגבוה שניהם. כשאתה פותח את הנצרה, זה מתחיל לשקול. עכשיו תראו לעצמכם בן אדם שמגיע למאזניים כאלה, הוא רואה באמת בצד אחד מונח גוש ברזל גדול, בצד שני מונחת נוצה. והוא ניגש שזה סגור, הנצרה סגורה, ושואלים אותו, היי, בוא, מה אתה אומר? אם נפתח את הנצרה, מה יכריע? מה הוא יגיד? יהיה איזה ספק, איזה ויכוח. תראו לעצמכם איזה אחד כזה מין יקי מיוקיאק, שיגיד, אני לא יודע, אני צריך לראות. תפתח את הנצרה, יכול להיות, אני לא יודע. אני יודע כמה זה שוקל, אני לא יודע. זה יהיה פלא. עכשיו, הפלא עוד יותר גדול יהיה שנפתח את הנצרה והם באמת יישארו מאוזן. זה יהיה פלא נורא גדול. עכשיו תחשבו רגע, הבחירה שלנו הרי זה ממש כך. מה עומד לנו על שתי כפות המאזניים? אם היינו חושבים רגע אחד, באמת, רגע אחד לחשוב כמו ילד, לא, בלי הרגלים שלנו, של נעליך מעל רגליך, נפתח את המנעולים מההרגלים, נזרוק את המנעול, נוריד את כל ההרגלים, כל הרגלי החשיבה שלנו, ונתחיל לחשוב בתכליס, מה עומד מול מה בבחירה? מה עומד מול מה? זה שני דברים שווים? יש להם איזשהו שווי. ופלא נפלא. למה בתחושה שלנו, מבחינה קוגניטיבית אנחנו מבין שזה לא שווה, בכלל. אבל בלב, לבחור בטוב זה יותר קשה. איך זה? זה פלא. וזה באמת פלא גדול. יש פלא בבחירה שאת הפלא הזה אין בכל העולמות. זה עוד פלא שיש בבחירה. לא שומע.
אני לא באמת הרגע שהלב אומר לך לבחור לבחור במהלך שהוא לא טוב.
נו.
אולי תוצאות, לא יודע מה, דברים שהם לכאורה מתלווים לזה,
בסוף זה יצא יותר טוב.
לא, תענוג הרגיל, הוא אומר. לפעמים אני בוחר בדבר הרע, כי נותן לי תענוג טוב.
אוקיי, אבל מה הכוח שיש לזה? עוד פעם, הכוח הוא הרגל. הכוח של הצד הלא נכון, לצד הלא נכון אין כוח, וכל הכוח שיש לו זה אך ורק בגלל שהתרגלתי אליו. אתם יכולים לעשות ניסיון פשוט, פעם דיברנו על זה. קחו פרח מפלסטיק, שימו אותו בתוך כוס חד פעמית. אני מדבר בכוונה בצורה מבזה, כן? תשימו אותו על הכוננית, ובמשך 20 שנה, כל יום, איך שאתם פותחים את הידיים, תקשו ותגידו לו בוקר טוב. איך שאתם פותחים את העיניים, תקשו ותגידו לו בוקר טוב. כעבור 20 שנה, הדבר הזה יאבד מן העולם. וזה עוזרת בית, תזרוק לכם את זה החוצה. אז יחסר לכם. איך זה? מה קרה? וזה ככה, ככה, ככה טוענים אלה שעוסקים בחוכמת הנפש, שזה ממש כך. זאת אומרת, ההרגל יוצר כוח אפילו לדבר שאין כוח בכלל. כאן זה אפילו לא נוצא, זה כלום, זה אני בעצמי עשיתי את זה. איך אמר הליצן, הסיפור הזה הוא אמיתי כי אני בעצמי המצאתי אותו. כן, ו... אז אני, איך יש לו כוח? איך יש כוח לבן אדם לרמות את עצמו? מאיפה זה מגיע? יש המון הונאה עצמית בתוך הפסיכולוגיה של הבן אדם. אך ורק בגלל שהוא התרגל. להרגל יש כוח.
המרחק היחסי, כאילו כמו
שאצבע
יכולה
לחסות
את כל
השמש? זה בדיוק מה שההרגל עושה. ההרגל, אני פשוט לא גמרתי, אבל זה, אני הייתי בדרך. ההרגל גורם לי, היה פעם מישהו שעבד ב, אני לא יודע, באלכסנדר או באיזה שיטה אחרת, אני לא יודע, שהוא אמר פעם, בשיטה של, פיתוח הגוף, אישור הגב, אני לא זוכר. אמר שיש אנשים שהם לא יודעים איך לתפעל את הגוף שלהם, וכשהם מתכופפים להרים מחט, אז הם למעשה מרימים משקל ששווה למשקל של החלק העליון של הגוף שלהם. הם מתאמצים, הם לא עושים את זה נכון. אז על, בפרפרזה על מה שהוא אמר, יש בן אדם שהוא צריך לוותר על הרגל כלשהו, והוא מרגיש שהוא מוותר על עצמו. ועל עצמו קשה לו לוותר, אפילו שהמשקל הוא יותר גדול. אבל זה אני. תראו לעצמכם שיבואו ויגידו, צריכה ליפול פצצה על בית. בבית אחד יש איש אחד, בבית אחד יש 200 אנשים. טוב, צריכה ליפול עליו, אבל האיש האחד הזה זה אתה. זה כבר מתחיל להיות אחרת. כי זה מובן, זה כן מובן. זה מה שהרגל עושה, זה מה שאת אמרת, שהאצבע קטנה מול העין מסתירה את כל העולם, כי זה לידי. וכאן זה עוד יותר מה שלידי, ההרגל הופך את זה לחלק ממני. עכשיו, מה זה העניין של איך מתפטרים מזה? יש כמה וכמה שיטות. יש שיטה פשוטה שיוצא למלחמה. מה דעתכם על מפקד שלא מאמן את החיילים שלו, וכשפורצת מלחמה, אז בדרך ככה, בדרך ליצור מגע עם האויב, אז הוא מעביר אותם אמון הפרט ואמון כיתה ואמון מחלקה ומטווחים ככה בדרך או תוך כדי, מתחת לאש, כן, זה הרי כלומר, להתאמן, ללמוד את תורת הלחימה צריך ללמוד כשהכל מסביב רגוע. עושים הרבה רעש, עושים כאילו, עושים אפקטים פסיכולוגיים כאילו זה מלחמה, אבל זה לא צריך להיות במלחמה. אחר כך אפשר להילחם. אומר אותו דבר יהודי, צריך כותב הרי בפסצנה, יהודי כשהוא בא חזיתית עם פיתוי לעבור על רצון השם, זה כבר מלחמה. אם היצר כבר כל כך חזק אצלו שהוא מעיז לפתות אותו לגנוב ולגזול ולנעוף ולאכול מאכלות אסורות או כל מיני דברים כאלה, השם ישמור, כל מה שכתוב בעל חטא של יום כיפור, אם כבר יש לו את החוצפה לבוא ולפתות, בדרך כלל הוא לא מפתה לדברים כאלה, הוא מפתה, תקנה משהו עם בלי הכשר או אני יודע, תסמוך, תאמין, תזה. הוא לא בא לפתות, לא ביום אחד, היום אומר לו, עשה כך, מחר אומר לו, עשה כך. אבל אם היצר כבר בא ומפתה בן אדם ממש לחתור, אז זה כבר מאוחר מדי. עכשיו לעבוד על, על ליצור אופי שלא נכנע, לא, אז זה צריך לעשות בזמן רגוע. מה זה נקרא זמן רגוע? זה לא זמן אחר, זה אותו זמן. זה סיטואציה אחרת. כלומר, בן אדם צריך לקחת ולהסתכל על ההרגלים שלו. בחב"ד כתוב שזה נקרא תשובה של בחינת נפש. יש תשובה של נפש, יש תשובה של רוח, יש תשובה של נשמה. מה זה תשובה של נפש? יש תשובה של נפש, זה לחזור בתשובה לחטאים. שיקרנו, כיזבנו, לצנו. אבל יש תשובה של נפש, המיקום של ההרגלים באדם הם ברובד של הנפש. הרוח והנשמה הם מקומות שהם משחררים מהרגלים. הנפש זה המקום של ההרגלים, זה המקום שמכניס את עצמו באזיקים של הרגילויות, הנפש. ותשובה של נפש זה להתבונן ברגילויות ולנסות לזעזע אותם עד כמה שבן אדם יכול. לא אומרים שבן אדם פתאום הוא רגיל לישון כל לילה אז הוא פתאום לא ישן, זה לא שייך. או שהוא רגיל לאכול אז הוא פתאום יחיה בלי לאכול, אי אפשר לחיות בלי לאכול. אבל בפרטים, באיך ומה, אם בן אדם מתבונן בהרגלים שלו, אז הוא מרגיש פתאום שאפשר, יש הרבה דברים שאפשר לעשות אותם אחרת. עכשיו, מה אני מרוויח שאני עושה אותם אחרת? ככה זה מותר וככה זה מותר. אבל כשאני לומד לעשות דברים אחרת, אני לומד משהו על עצמי. אני לומד שאני לא מוכרח ולא חייב שום דבר. עצם זה שבן אדם משנה את הרגילים שלו, הוא מרוויח חופש. הוא מתקרב ל... מה? גם אחרי שמה? תכף נדבר על הרגילים הטובים. עוד מעט. תמיד זה ככה, תמיד זה מגיע לפינה הזאת. חייבים לדבר על זה.
איך הרגילים טובים?
מה?
איך לומדים להתמיד
במשהו? נדבר גם על זה עוד רגע. הרגלים טובים, להתמיד לומדים עם הרגלים, והרגלים, הרגלים טובים זה דבר לחוץ. עם הרגלים טובים צריך לחדש אותם. צריך להכניס בהם חיות חדשה מדי פעם, אחרי אתם הופכים להיות פוחלץ. תכף נדבר על זה. אבל כל פנים, אני מדבר על הרגלים לא טובים ולא רעים. הרגלים. הרגלים, תראו, יש לי גיס. גיס שלמד פה בשוק, בעץ חיים. מכירים את ישיבת עץ חיים בשוק? מבנה גדול עתיק, יש חצר ענקית מסביב, ממש בתוך השוק. הוא למד, גיס שלמד שם, שם הרי אפשר ללמוד מגיל 3 עד גיל 120, אפשר ללמוד במסגרת הזאת. יש לימוד לכל הגילאים. והוא למד שם, והיה שם איזה משגיח זקן, ממש זקן, לא יודע בין כמה הוא היה. ופעם החבר'ה פתחו דלת בין שני חדרים כדי שהרוח תעבור, שהיה בקיץ, היה חם. הדלת הזאת תמיד הייתה סגורה. שני החדרים היה להם דלתות בנפרד החוצה, שני חדרי לימוד, ופעם החבר'ה פתחו את זה. והגיע המשגיח הזקן הזה והוא ראה את הדלת הזאת פתוחה. הוא אמר, אני לא מבין, אני כבר כל כך... הוא אמר מספר של כמה עשרות שנים שהוא משגיח בעץ חיים, ואף פעם לא ראה את הדלת הזאת פתוחה. איך עזתם לפתוח אותה? עכשיו, כשחושבים על הסיפור הזה, אפשר להבין משהו. אנחנו נולדנו כדי לפתוח דלת שהייתה עשרות שנים סגורה. זה בדיוק, אם בגלגול הקודם לא פתחתי את הדלת, עכשיו אני צריך לפתוח אותה. זה כל העבודה שלי. לפתוח אותה שיכנס אוויר חדש. עצם זה שאני מזעזע את ההרגלים שלי, בכל תחום שלא יהיה, זה כבר נותן לי את הגמישות של... להכיר שאפשר גם אחרת. אז כבר לחלק הנמוך של הבן אדם יש פחות שליטה. זה עניין גדול. עכשיו, מה עושים עם הרגלים טובים? סוף סוף רכשנו, כולנו רכשנו הרגלים טובים. יש איזה גם כן, יש איזה מאמר ארוך בחב"ד על נושא של הרגלים, של הרגלים טובים. נדבר על הרגלים טובים שם. יש בעיה בהרגל טוב. אתם יכולים לראות דבר פשוט. תיקחו את השיר הכי מרגש בעולם, או אפילו יכול להיות מכתב אישי שחבר כתב לכם, שבפעם הראשונה שקראתם אותו התחלתם לבכות. יש דברים כאלה בעולם? כן, יש. לא כל אחד פגש אותם, אבל כל אחד במשך החיים שלו פוגש דבר כזה. מכתב כזה שמים בצד, מדי פעם מסתכלים בו עוד פעם, לא זורקים כזה מכתב. תארו לעצמכם שאחד ייקח את המכתב ויקרא אותו כל יום. מה יקרה לו אחרי חודש? הוא יבכה כשהוא יקרא את המכתב? שום דבר, הכל ילך. מה קרה? הוא יתרגל. מה? כמו כל דבר, כל הקדוש והיקר. זה כבר רוטינה כזאת, כבר יודעים בדיוק את הסדר, מה בקודם, מה באחר כך כזה. אבל מה עושים נגד זה? זה הרי נורא והיום. יש משהו בתוכנו, השם שמר עלינו, שלא נהפוך להיות פוחלצים. זה שדיברנו קודם שהתנועה הזאת שיש באדם שהוא כל הזמן עולה ויורד, זה לא דווקא לעלות ולרדת, לפעמים זה הולך ככה, זה הולך בכל מיני, האדם משתנה כל הזמן, וכשהוא משתנה הוא מקבל כל פעם על אותם שאלות תשובות אחרות. על זה כבר דיברנו כמה פעמים. עכשיו, אם בן אדם ישאל את עצמו מדי יום על כמה דברים שהוא עושה, הוא ישאל את עצמו שאלות, לא שאלות פילוסופיות, לא שאלות כמו הבן הרשע, מה העבודה הזאת לכם, אני לא מדבר על זה, או שהוא ישאל למה, הוא ישאל שאלה אחרת, הוא ישאל נגיד מה זה אומר לי, או מה זה אומר לי מבחינת רגש, מה זה מזכיר לי, מה זה מעורר בתוכי. כל יום הוא יקבל תשובה אחרת, אפילו על ברכה פשוטה כמו אשר יצר, כמו על נטילת ידיים, כמו בורא נפשות רבות. אם מדי פעם, לא כל פעם שאומר את הברכה, קשה לזכור, אבל מדי פעם, פעם אחת ביום, הבן אדם ישאל את עצמו, מה אומר לי הנוסח של הברכה של בורא נפשות רבות החסרונה? מה זה עושה לי מבחינה רגשית? מה עושה לי מבחינה רגשית אשר קידשנו במצוותיו? רק הפתיח הזה של כל כך הרבה ברכות, אשר קידשנו במצוותיו. הוא הקדיש אותי, הוא קידש אותי. הוא קידש אותי, הקדוש ברוך אומר לנו, את מקודשת לי. כך כתוב, זה לא המצאה של הרגע, זה כתוב בספרים. יש תקווה, אם אנחנו כל פעם שואלים את עצמנו שאלות כאלה, ואנחנו כל פעם מקבלים תשובה אחרת, אנחנו לא נקבל. בסוף התקליט ייגמר לנו, נתחיל לקבל את התשובות הישנות, אבל עצם המרווח שיש עד שזה יגיע, זה לא נותן לנו להתאבן לגמרי. כל הבעיה שזה הופך להיות כזה הרגלים כאלה לא חיים, זה בגלל שאנחנו לא שואלים כלום. אין לנו את השאלה. השאלה עושה דבר מעניין. שאלה זה הרי נגטיב. מה זה שאלה? שאלה זה דבר שלילי, זה דבר שאין לי. שאני שואל, גם כשאני שואל חפץ מחבר שלי, זאת אומרת שאין לי אותו. תראו, כשאני לוקח פה, אני לא רוצה לעשות את זה, לשפוך פה כוס מים על השולחן. כן? המים שפכו לכל הכיוונים, הם לא יעצרו. אבל אם אני לפני זה אקח עולר ואני אחקוק פה איזה חקיקה, לא שזה יעבור לצד השני, אבל לחקוק פה איזה חקיקה של 3 מילימטר, אז במקום הזה שיש את החקיקה המים יישארו, במקום שאין את החקיקה המים יתפזרו לכל האיברים. השאלה עושה את החקיקה, היא עושה את התשוקה, את מה שאין לי, זה עושה השאלה. וממילא במקום הזה מתעכב משהו טוב, נשאר. אם אני שואל שאלה, אז הברכה אומרת לי משהו. אם אני לא שואל את השאלה, אז הברכה לא אומרת לי שום דבר. זה יוצא לי ככה מהפה, אני לא שם לב. היה פעם, מה?
השאלה, שיקוף של מה שקורה לך, בגלל זה גם התשובה משתנה.
נכון.
כשבן אדם מרגיש משהו מסוים, הוא אומר לי, בוא נפשות, מה שקורה לו במשך היום.
נכון, וזה באמת מה שצריך לומר לו הבורא נפשות. כי אחרת היו צריכים לומר בורא נפשות פעם בשנה. אם הוא אומר בורא נפשות כל יום, זאת אומרת שהבורא נפשות צריך להתאים לו. וזה המושג של לעבוד את השם, בשפה של רבי נחמן זה נקרא לפי הנקודה השייכת לליבו בעת ההיא. ויש ככה, יש בתורה למדלת, אם תסתכלו, אדם צריך לעבוד את השם לפי הנקודה ששייכת לליבו בעת ההיא. אני לא יכול לעבוד את השם עם הנקודה שהייתה שייכת לליבי אתמול, או עם הנקודה ששייכת לליבי מחר. יש לי עכשיו את האמת של עכשיו, עם זה אני צריך לעשות. עכשיו קצת רק להסביר מה זה העניין של להיות בקי. אמרתי קודם שהבקי זה האותיות י' ב' ק', שזה ראשי תיבות ייחוד ברכה וקדושה. זוכרים מההתחלה? וזה מרומז בפסוק, ויעבור את מעבר יבוק אצל יעקב. מה זה העניין הזה של ייחוד ברכה וקדושה? מה ההבדל בין ברכה לקדושה בכלל? עשינו כל המושגים האלה, קדושה, טהרה, ברכה, חסד, הכל מתערבב, אבל לשון הקודש זה מדויק. והכי טוב למצוא את הדברים, אפילו אם לא יודעים, פשוט לנסות מה זה אומר ללב שלי. מה אומר למשל המילה טהרה? בלי לדעת עברית יותר מדי, בלי להיות באקדמיה, זאת אומרת, לדעת עברית מתוך היום יום. מה אומר המילה טהרה? מה זה אומר?
ניקוי.
ניקוי, נכון. אני אומר, הוא ילד טהור. מה אני מתכוון? שהוא בלי מניפולציות, כן? עוד אין לו שכל איך אומרים, לתחמן אותי. אז אני אומר טהור, אני לא אגיד שהוא קדוש, וכשאני אומר על אדם שהוא קדוש, מה זה עושה לי? מה כן, הוא קדוש, אז אני מקבל מין תחושה כזאת בלי לרצות, כן? בלי, לא דרך השכל, הוא קדוש. וכשאני אומר את המושג ברכה, מה אני מרגיש במושג ברכה? אין ברכה בדבר הזה, יש ברכה בדבר הזה. מה אני מרגיש? מה? שפע. בדיוק. עכשיו, קדושה ושפע זה לא אותה תנועה. אנחנו לא מרגישים ש... קדושה, אז אומרים כאילו משהו נעלם מעינינו. ברכה זה משהו שמגיע אלינו, נכון? עכשיו, הברכה זה כל אותם אורות וכל אותם, לא יודע מה להגיד, כל אותם כוחות, אולי ככה, שהם יורדים עד לרובד הכי נמוך שלנו, וזה מה שמפעיל אותנו בזמן של הירידה. הקדושה מופיעה אצלנו בזמן של העלייה, והייחוד ברכה וקדושה זה לחבר את שניהם על הציר של ויעבור את מעבר יבוק, תמיד ללכת, בין אם אני נמצא בגובה, בין אם אני נמצא למטה, לא לעשות במקום דרוך. מי שזוכר פעם שעשו לו במקום דרוך, עד כמה שזה משגע, כן, זה הרי משגע. מה אתה הכי רוצה כשאתה עושה את זה? מה אתה הכי רוצה? לשים פעם שתי רגליים על הארץ ולהפסיק עם השיגעון, כן, זה לא שייך. בן אדם שעומד במקום, אז אי אפשר לעמוד. תמיד הוא נופל. כשהוא למטה זה יכול ליפול בייאוש, וכשהוא למעלה הוא נופל בגאווה, שזה בעצם, הגאווה זה הצד השני של המטבע של הייאוש. אם בן אדם מתייאש, סימן שהוא מתגאה. גם רגש נחיתות זה צד שני של מטבע של גאווה. שניהם מבוססים על שאני מרגיש את עצמי דבר חשוב. אז אם אני כזה חשוב, אז למה מגיע לי שאני אהיה במצב לא טוב? אז אני מרגיש נחיתות, או שאני מתייאש, וכל כך יוצא בזה. וללכת זה הפך הגאווה. בעל גאווה לא אוהב ללכת, הוא לא אוהב לזוז. בעל גאווה יש שני דברים שהוא לא אוהב. פעם אמרתי לכם את זה. בן אדם לא יכול לדעת אם הוא מתגאה או לא, אבל יש סימן חיצוני. תראו מה בעל גאווה לא אוהב. הוא לא אוהב לחפש והוא לא אוהב לחכות. נכון? שמתם לב. לחפש ולחכות, בעל גאווה לא אוהב. לחפש זה עבודה נחסית. מה זה לחפש? אולי זה פה, אבל בסוף אני אחפש, אני לא אמצא פה. אחר כך אני צריך לחפש שמה, וגם שמה אני לא. כל פעם יראו לי שאני חיפשתי במקום הלא נכון, כן? שאין לי רוח הקודש, אני לא יודע מיד למצוא. איפה האינטואיציה שלי? היה מתאים לבעל גאווה שישב ליד השולחן, שיעשה ככה, שיעשה איזה תנועה עם העיניים, שיכנס לאיזה טרנס, ואז יתרכז בחפץ, ואז יתחיל ללכת, ופתאום ישים את היד והוא ימצא את זה. כן, יש פטנטים כאלה. אבל ללכת לחפש סתם כדרך כל הארץ, זה הפך כל ה... הפך כל ה... איך שהוא רואה את עצמו. ולחכות עד יותר גרוע. לחכות? כמה אנשים השקיעו מאמצים וכמה שברו את הראש כדי שלא יצטרכו לחכות לשום דבר, שהכל ילך ככה. עמלו על זה קשה, קשה, הרבה שעות, אבל העיקר... בוא ניפטר כבר מהלחכות הזה. מה, אני צריך לעמוד כי אני בפתח ולחכות? לא מתאים לי. עכשיו, כל העניין של עבודת השם זה לחפש ולחכות. וביקשת משם את השם אלוקיך, לבקש בתנ"ך זה לחפש. את החי אנוכי מבקש. מה שאנחנו אומרים לבקש בתנ"ך נקרא לשאול, ושאלה אישה מעת שכנתה. מה שנקרא אצלנו לחפש, זה נקרא בתנ"ך לבקש. וביקשת משם את השם אלוקיך. זאת אומרת, העבודה שלנו זה לחפש. לחפש את השם בכל דבר. לחפש את השם בכל דבר. אני סיפרתי לכם פעם, היה מספרים את זה על אחד מגדולי ישראל בצעירותו, בילדותו, בצעירותו. הוא פנה פעם למישהו ששתה חצי כוס מים. סיפרתי לכם, אתם זוכרים את זה? לא זוכרים, אז לא סיפרתי. ישב לידו יהודי מאוד נחמד, שכמובן בירך ולא שתה ככה, ושתה חצי כוס מים. אז הוא אמר לו, היה מאוד חריף הצעיר הזה, אמר לו, שני חצי הכוס מקנים זה בזה. מה הסיפור? אמר לו, החצי שנשארה בכוס היא חושבת את החצי ששתו, שתה יהודי שבירך על זה בתחילה וסוף, המים הגיעו לתיקונם. אני, אולי ישפכו אותי, אני יודע לאן שאני אגיע, אז חבל עליי. אבל זה החצי הזאת, החצי השנייה חושבת הפוך. זאת ששתו אותה, היא אומרת, אני יודעת איך שתו אותי. אני הרגשתי עם איזה כוונה שתו. זאת שנשארה בקורס, אולי יש לה סיכוי. זאת אומרת, יש איזה סיפור, האמת שיש איזה סיפור מרב לוי יצחק מברדיצ'וב, שהוא בא פעם ליהודי בבית מרזח, הוא נכנס לבית מרזח של יהודים, ותפס ליהודי, לאחד מהקליינטים, תפס את היד ולא נתן לו לשתות. הוא רוצה לשתות בלי ברכה. הוא לקח כוס וודקה והתחיל לשתות. הוא תפס לו את היד, ואמר לו, תשמע, אני רוצה לספר לך סיפור. טוב, הרב תפס לו את היד, הוא רוצה לספר לו סיפור. היה הרבה כבוד לרבי לוי יצחק. מה הסיפור? אמר, היה פעם יהודי שעלה למעלה, אחרי 120 שנה, באחרית ימיו ושנותיו, ונגזר עליו, הוא היה צריך לתקן איזה משהו. הוא היה יהודי צדיק, יהודי כשר, היה צריך לתקן איזה משהו. נגזר עליו שהתגלגל בדבר אוכל, והתקנו אותו על ידי שיגידו ברכה. והוא התגלגל בתוך חיטה, שם עושים את המשקאות החריפים, עושים מחיטים. הוא התגלגל בתוך חיטה, והוא כל הזמן עמד והתפלל שהגיע לפה של יהודי ולא לפה של גוי. בסוף עשו ממנו משקה חריף, והוא הגיע לידיים שלך, ואתה הולך לשתות אותו בלי ברכה, ואתה יודע מי זה היה, אבא שלך. ואז הוא התעלף. מה זה אומר? זה אומר שאם מסתכלים בעיניים כאלה על המציאות, אז זה לא רק שהאדם יכול להתפלל כל הזמן, הוא גם יכול לפתח קשב, הוא יכול להקשיב לתפילה של כל הנבראים. הוא יכול להסתכל על זה ולראות איך שזה מתפלל. לא רק מה שבפנים, גם המסגרת שלו מתפללת, שיעשו איתה רק דברים טובים. כי גם בה יש איזה ניצוץ, איזה חיות. והמשמעות של ההסתכלות הזאת זה חיפוש. וחיפוש הזה הוא לא חיפוש שהוא הולך בקלות. בן אדם מחפש והרבה פעמים הוא לא מוצא. למה הוא לא מוצא? כי הוא לא מוכן, הוא לא... קשה לו, הוא לא מוכן. הוא לא מאופס, כמו שאומרים. אז מה?
הוא לא מוכן, כי הוא לא
בשל. זה בדיוק מה שהתכוונתי. הוא עדיין לא במקום הזה שהוא יכול לראות את השם בכל דבר. אז הוא צריך סבלנות. מה הוא צריך אז לעשות? לחכות. כל העניין זה לחפש, וכשלא מוצאים, לחכות.
וכשמחכים, בינתיים צריך לחפש.
כן, והנקודה היא שבן אדם גם צריך הרבה סבלנות עם עצמו. בן אדם צריך להיות, רבי נחמן אמר, בן אדם צריך להיות סבלן עם החברים שלו ובעיקר עם עצמו. יש בני אדם שאין להם סבלנות לעצמם. מה הדבר הכי מפריע בחיים? אתם יודעים מה? באמת, חוץ מטראומות אמיתיות בחיי היום יום הרגילים האפורים, מה הדבר הכי מעצבן? נדנות, נודניקים. הבן אדם שזורקים אותם מכל מקום זה נודניקים. ומה קורה אם בן אדם רואה שהוא בעצמו מתחיל להיות נודניק? רגשתם פעם דבר כזה? כל אחד מרגיש לפעמים שהוא מתחיל להיות נודניק, אז הוא מתחיל לא לסבול את עצמו, ואז הוא נכנס למין מצב כזה שהוא נהיה פי 70 יותר נודניק. כי כשהוא לא סבל את עצמו, אז אי אפשר להסביר את זה, אבל ככה זה. אדם צריך הרבה סבלנות. כל דבר שצריך לתקן, אי אפשר לתקן תיקון אמיתי ברגע אחד. מה כן אפשר להגיד לבן אדם? בינתיים, מה אתה יכול לעשות בינתיים? עדיין לא תיקנת, תעשה מה שאתה יכול. עדיין לא תיקנתי את המידה בלב, אבל אני יכול לתקן את המידה בפה. והעיקר, העיקר מה שצריך לזכור זה ככה. כשבן אדם, אני צריך לזכור, לקראת יום כיפור, הוא צריך לזכור לזה טוב טוב, גם לקראת ההמשך, לקראת החגים. אם בן אדם ישן, אי אפשר לדבר. כשבהרבה פעמים בן אדם מתעורר באמצע השינה, אני יודע, הוא משתעל, הוא מסתובב, הוא מתעורר רגע, באותו רגע אפשר לתפוס אותו ולדבר איתו, כי אם לא, אז הוא נרדם חזרה. עכשיו, ברוחניות, אנחנו הרי... אף על פי שתקיעת שופר מצוות עשה, מישהו התפלל פה במניין תימני בראש השנה פעם? כן? לפני תקיעת שופר מכירים את זה בכל, זה הלכה ברמב"ם. זוכר? אף על פי שמצוות עשה, תקיעת שופר, מצוות עשה, רמז יש בו. אורו ישנים משנתכם, מרדמים הקיצו מתרדמתכם, חיפשו מעשיכם וחזרו בתשובה. ואיך כתוב שם, עזבו כל אחד את דרכו הרעה ואת מחשבתו אשר לא טובה. בקיצר, יש עניין של להתעורר. אבל אם בן אדם ישן, ישן חזק, הוא שומע שופר, יכול להיות שימשיך לישון. כן, לא תמיד השופר מאיר. גם ברוחניות. צריך משהו שיעורר את הבן אדם לרגע, ואז ברגע הזה לתפוס אותו. כאן יש שיתוף פעולה. הרגע הזה שמעורר, הרגע הזה שהבן אדם מתעורר לרגע ואז אפשר לתפוס אותו, את זה הקדוש ברוך הוא מעורר. זה לא השופר, וזה לא הצדיקים, ולא החכמים, ולא הנביאים, ולא אף אחד. זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז זה אומר הבעל שם טוב, זה כתוב במשניות, כל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. יש בת קול שיוצאת ואומרת שובו בנים שובבים. יש בגמרא כמה כמה וכמה. אומר הבעל שם טוב, הבת קול הזאת היא לא מגיעה בהכרה לבני אדם. מי זוכר לשמוע בת קול? אבל זה מעורר את הבן אדם לשנייה. באותו רגע אפשר לתפוס אותו. כשאפשר לתפוס אותו, אז אם תופס אותו יהודי ירא שמיים ומדבר איתו, אז הוא מתעורר. אם הוא ישמע את השופר, הוא יגיע לבית כנסת, הוא ישמע את השופר, אז הוא יתעורר. אבל את ההתעוררות הראשונה הקדוש ברוך הוא נותן לו. עכשיו שימו לב, בוא נחשוב, עד כאן זה דברי חכמים, זה מה שהם דיברו. עכשיו בוא ננסה לחשוב לבד. תארו לעצמכם שאתם מגיעים לבן אדם, אתם רוצים לעורר אותו מהשינה. נגיד שפרצה שריפה באגף הסמוך, וחייבים לעורר אותו. זה לא בדיחה. אבל הוא באמצע השינה, אתה מדבר איתו כמו, הוא ישמע אותך מהחלום. אז יש אפשרות להפוך אותו עם המיטה ולגלגל אותו החוצה. אבל אם לא רוצים להיות אגרסיבי, אז אתה מעורר אותו טיפה, כן? כמו שקדוש ברוך הוא מעורר אותנו, ואז אתה מתחיל לדבר אליו, אתה מתחיל להסביר לו. עכשיו, מה אתה תגיד לו? אתה תגיד לו קום, נכון? הוא יגיד, אני לא יכול, אין לי כוח. מה תגיד לו? יש לך כוח, נכון? זה מה שאתה תגיד לו. מה יהיה אם תגיד לו, תשמע, יש לך מחלת שינה, זה מסוכן, קום. מה הוא יעשה? הוא ירדם מיד, יש לו עוד מחלת שינה. ובן אדם ברגע של בין העירות בין העירות לשינה, יש רגע שזה כמו היפנוזה. מי שמכיר את הדברים האלה, שכל מה שאתה מדבר נכנס לעמוק בפנים. על מה אתה אומר לו? אתה חולה מחלת שינה. מה זה? הוא ישן עוד הרבה יותר חזק מה שישן קודם. מה אתה צריך להגיד לו? יש לך כוח. וזה בעצם התוכחה האמיתית. התוכחה האמיתית גם עם עצמנו. לא, אני בטוח שלא כולם פה מוכיחים בשער, הולכים לומר דרשות. גם עם עצמנו, כל אחד עם עצמו, וגם עם חברים. התוכחה האמיתית זה שאומרים ליהודי, אתה קדוש ואתה יכול. זו התוכחה האמיתית. ואז יש סיכוי שהוא ישמע מה שמדברים. יהיה שהכוח הטוב שבו גובר. אם אומרים לו, אתה רשע ואתה גרוע ואתה חוטא וכל הדברים האלה, קודם כל את זה הוא יודע בעצמו. הם לא מוסיפים לו שום דבר. סתם מצחיק שאומרים את זה. והם מגלים את אמריקה. ובזה רק דוחים אבן אחר הנופל. זה רק יותר גרוע ויותר גרוע. וזה בעצם, אם תשימו לב, לא יודע איך אפשר בדיוק להסביר את זה, אבל יום כיפור הוא לא יום עצוב. יש הרבה דברים שדומים לתשעה באב ביום כיפור. הנעליים, ה-24 שעות של הצום, 25 שעות, אז הזיכרון של הסרט הרוגי מלכות ושל מיטת בני אהרון, יש כל מיני פיוטים שחוזרים על עצמם, הרבה דברים דומים. אף על פי כן, תראו, תשעה באב מורידים את הפרוכת מעון קודש במקום שיש פרוכת, ולובשים בגדי חול, יושבים על הארץ, ובוכים. ומי ששמע פעם את הניגון של האיכה ושל הכינות, זה ניגון שגורם לבן אדם לבכות. בכל הנוסחאות זה עושה לבן אדם שרוצה לבכות. ביום כיפור מסורתי, במסורת של כל העדות, הנגינה לא גורמת לבכייה כל כך. היא גורמת להתרגשות, אבל לא לבכייה, לא לעצבות. הבגדים הם בגדי שבת. יש לקדוש השם מכובד, איך כתוב שם, וקראת על השבת עונג, ולקדוש השם מכובד, קדוש השם צריך לכבד אותו. קדוש השם זה יום כיפור, יום שכולו קדוש. וזה בעצם זה היום הכי שמח בשנה. מה יכול להיות יום יותר שמח מהיום שבו מתפטרים מכל המסע של הדברים הלא טובים, של האבונות? ככה צריך להיכנס ליום כיפור, צריך להיכנס עם... מה? שבת שבתון. צריך להיכנס עם תקווה ועם רצון ועם החלטה, וזה הכי חשוב. שאני יודע שיום כיפור יעבור, ואני יודע שאחר כך אני אהיה בדאון של 20 מתחת לאפס, זה לא משנה. אבל מה שאני אוכל אני אעשה. ואת זה אפשר לקבל ביום כיפור. ובן אדם שמחזיק את עצמו ככה, אז בסוף המרווחים שלו כבר לא כל כך גדולים. הוא כבר לא נופל כל כך למטה. כי באמת, כי לקליפות אין רווח מזה שהוא נופל כל כך נמוך. כי בין כל מקום לא מרוויחים ממנו הרבה. עד הרבה, אם בן אדם מחזיק את עצמו מתי שהוא נמוך, יש לך תרוח לפני השם יתברך הרבה יותר מאשר מתי שהוא גבוה. ואז יש סיפור חסידי, נסיים עם הסיפור הזה. נדמה לי שהרב זווין מביא את זה בספר שלו, אם אני לא טועה. מספר על יהודי סוחר שפתח חנות בשוק באיזה עיר גדולה, ולא היה לו מספיק לקוחות. הוא נוסע לאדמו"ר ומבקש ממנו עצה. אמר לו האדמו"ר, מה אתה עושה כשאין לך לקוחות? אז הוא אומר, יש עיתון יהודי שאין שם לשון הרע ואין שם כל מיני דברים מלוכלכים, אני עומד ואני קורא אותו. אז הוא אומר, למה שישלחו לך לקוחות? היצר הרע ישלח לך הרבה לקוחות לבלבל אותך מתורה ועבודה. אם במקום לפתוח עיתון, תפתח חוק לישראל או ספר תהילים או משהו כזה, תראה שפתאום יבואו לך הרבה לקוחות. אבל אם לא, אז שתקרא את העיתון. בבקשה, מה יש? מי זה מפריע? זאת אומרת, במילים אחרות, אם האדם כשהוא נופל, כשהוא יורד, אז הוא עוזב את עצמו והוא נופל לגמרי, יש שלטון של כוחות הרע בעולם שנהנה מזה. ואז מארגנים לו כאלה נפילות כל הזמן, מחוץ לתקן. אם בן אדם יודע שמתי שהוא יורד למטה, אז הוא עושה מה שהוא יכול, יש מזה נחת רוח נפלאה למעלה. וזה להפך, זה מכניע את הקליפות. כתוב בזוהר, שמתי שיתרו בא ואמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, היה נחת רוח למעלה יותר ממה שבני ישראל צעקו השם או אלוקים. כי מה שהאדם יותר למטה, הוא משבח את השם, לעשות שספרו בגויים את כבודו. אז יש מזה נחת רוח יותר גדול. אם אנחנו למטה, בתחתית, אנחנו מחזיקים את, עושים את המינימום שאנחנו יכולים, אבל עושים את מה שיכולים, אז יש מזה נחת רוח למעלה. ועל הנחת רוח הזאת, את הנחת רוח הזאת, היצר הרע לא רוצה לפרגן לנו. אז הוא מנסה להפיל אותנו לגמרי, אבל אם אנחנו עקשנים, אז הוא ידאג לנו שלא יהיה לנו ירידות כאלה גדולות. זה רק רווח שלנו. השם יעזור, שיהיה גמר חתימה טובה. עכשיו, מתי שניפגש עוד פעם, זה כבר יהיה אחרי סוכות. הסוכות נגמר בשבת, שמחת תורה זה שבת, אז יום חמישי, כן.
אחרי שבת בראשית.
לא אחרי שבת בראשית, לפני שבת בראשית. לפני שבת בראשית. לפני שבת בראשית, בלי נדר.
אחרי שבת בראשית.
לא. עכשיו, לא, אני לא אוכל, אני לא, לא חושב. אולי אפילו אם תוכלו, תגידו לי אתם, אם תוכלו להקדים בחצי שעה, זה יהיה יותר טוב. לא, בכלל. במקום 6:30, 6, זה יוצא את השעון מאחרים הרי. למעשה אנחנו, אם לא נקדים, נתחיל שעה יותר מאוחר מבחינת השמש. אם אפשר להקדים חצי שעה, אני אשתדל להיות כאן ב-6. אני אשתדל. מה חתימה טובה?